אנחנו לומדים מגילת רות, בעזרת השם, כהכנה לשבועות שקוראים את מגילת רות, ובפעם שעברה ראינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ראינו את, את, את המחדל הגדול, את העזיבה, את הירידה מהארץ, את בעצם את האמירה החזקה שהמגילה אומרת, שמי שחושב שהוא יכול לרדת מהארץ מצד אחד, ולהישאר דתי אבל בלי מרכיב לאומי, אז המגילה אומרת, מספר את הסיפור בצורה מאוד מאוד ברורה, שלא. גם הבנים שלו מתבוללים מהר מאוד, וגם הוא בעצמו מוצא את עצמו ערירי וכו'. אבל ראינו גם את התיקון. נכון, ראינו את התיקון, ראינו את נעמי שחוזרת בכוונה, ועוברת ברחובה של עיר, מתביישת מאוד, מצטערת מאוד, והכל זה כדי להוציא מהדעת ולהוציא מהראש את האפשרות שמי שיורד מהארץ מרוויח משהו. כמה הדבר הזה הוא לקח
היסטורי.
אתה שעבדת בתעשייה האווירית וטסת בחול וזה, אתה צריך להגיד את הבשורה. אני פה בארץ. מדבר אל המצלמה, אני יודע. בין העלייה הראשונה למלחמת העולם הראשונה הייתה תקופה של אוכלוסיות נדדו, וגם עם ישראל נדד באותה תקופה, היה נדידת אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. מתוך כל העוקרים ועוברים מקומות, 98% מהנודדים בחרו את אמריקה, או הדרומית או הצפונית. באמריקה הדרומית היה ברון הירש שקנה שם חוות בארגנטינה. אחוז אחד הגיע לארץ ישראל. אני רואה חסר סיכוי. ואנחנו יודעים מה קרה למי שהגיע לארגנטינה. כל דרום אמריקה זה התבוללות עצומה, גם בארצות הברית ועוד. אז ראינו שזה מה שעשתה נעמי, וראינו עוד דבר פלא שרות דובקת בנעמי, ושאלנו את עצמנו למה היא דבקה בה, ומה שענינו זה שרות חווה חוויה קיומית, נפשית קיומית של מפגש עם אישיות מרוממת, עם אישיות שאחרי המפגש הזה כבר החיים, רבאו, יש כאן מקום קדימה אם אתה רוצה. החיים כבר לא יכולים להיות אותו דבר, הם כבר לא יכולים להשתנות, הם לא יכולים לחזור להיות אותו דבר, זה כבר לא, אי אפשר... מה, אני אחראי על איפה הוא, איפה זה, לא יודע. בסדר, קדימה, תפוס את הפיקוד. אז בסדר, זה מה שקורה אצל רות. ובמקום הזה הגענו לפרק ב'. יאללה. ולנעמי, פרק ב' פסוק א', ולנעמי מודה לאישה, שכנקריא בכתיב, מדבר עליו, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך ושמו בועז. למען הסדר הטוב, בועז הוא האחיין של אלימלך. אלימלך וסלמון, אבא של בועז, ופלוני אלמוני הם אחים. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלך נא השדה ועל הקטה בשיבולים אחר אשר ימצאכן בעיניו, ותאמר לה, לך הביתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ועיקר מקריה, חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם. ויאמרו לו, יברכך אדוני. וזו אחת הראיות החזקות שבועז היה מבני עקיבא. ולא מעזרא, ולא מאריאל, ולא מכלום. השם עמכם, ברכה השם. יש לנו כאן... המרוקאים. מרוקאים, כן, השם אחר. כן, אצל זה פועל, כן. השם אחר, ברכה השם. ואז אמת תורתנו הקדושה בסוף. טוב, אנחנו פוגשים פה את בועז, דמות חדשה. בועז הוא השופט של אותה עת, וחז"ל אומרים שהמילים האלה שבועז אומר, השם אחר, ברכה השם, זו הייתה תקנה שלו. מיוחדת. אנחנו ננסה רגע להבין, לפני שאנחנו נכנסים פה לפרק עצמו, מה בועז ניסה לתקן. אז בוא נראה מה בועז קיבל הידיים ומה הוא פעל. הוא קיבל הידיים דור מיואש בעצם, דור שהמנהיג שלו עזב אותו, שזה חתיכת סתירה לפנים. חבוד, אפשר לשבת כאן. המנהיג שלו עזב אותו, זה חתיכת סתירה לפנים. אז מילא גם הדור התייאש מעצמו, אין אמון, אין לאן להמשיך. ואז בועז, ולפני, ועל הרקע של זה היה גם איזשהו קלקול חברתי של, של גזל. גזל שגרם לרעב, נכון? אמרנו שבעצם התוצאה, התוצאה של הגזל היא בעצם שיש רעב בארץ. יש רעב, זה העונש בתורה על, על, על קלקול חברתי בתחום הדיני ממונות. שמגיע רעב. איך? מאלי מלך. אחרי שאלי מלך גולה מרצונו, בוא, אז הוא, הוא השופט. עובר אליו. למה איבדת? כן. מה? שלום דוד, ברוך הבא. מה? מה אתה אומר? מה לא ברור? נכון. אז הכי טוב, במקום לזה, בוא נקרא את ספר שופטים. אומרים סבענו מטובך. למה סבענו מטובך? כי הגמרא אומרת שעיוור אף פעם לא שבע. הוא לא רואה את האוכל. אז אומרים סבענו מטובך, רוצים לראות את הטוב. אל תגיד לנו הטוב, הכל לטוב, רוצים לראות בעיניים, אז נהיה שבעים. אז יפה הערת רבי חיים. לא, מה פתאום י"ב? אנחנו מדברים על אמרנו בין יפתח לשמשון. סליחה, בין לפני יפתח. כן, סליחה, מה אמרתי? פרק י. ויקום אחרי אבימלך ראשית ישראל תואה בן פועה, ויקום אחרי בעירי ילדי. לא, זה לא זה, מה קרה לי? אמרתי אחרי יפתח, נכון, כן. פה, אחרי יפתח, בין יפתח, כן. פרק י"ב, סליחה. וישפוט אחריו את ישראל, אחרי יפתח, יבצן מבית לחם. זה בועז. אז אנחנו נמצאים בסוף תקופת השופטים, אחרי יפתח, לפני שמשון, יש שם את יבצן. אנחנו למדים מהמגילה שלפני יבצן היה אבימלך, אבל כמו שאמרנו, מכיוון שאבימלך בחר לרדת מהארץ, אז הכרונולוגיה מוחקת אותו. הוא לא מנוי בך כחלק מן השופטים. כמו האגדה על האפיפיור הנעלם, שזו אגדה כזאת, שהיה אחד האפיפיורים שהתגייר. אז יש איזה חור בהיסטוריה של האפיפיורים, לא יודעים, האפיפיור הנעלם, העלימו אותו, מחקו אותו מההיסטוריה. מה? יש סיפור כזה, לא? יש כאלה... עכשיו, מה השיטה של בועז? יבצן זה בועז. יש לו שתי שיטות. שיטה ראשונה, מה שכתבנו במגילת אסתר, במגילת רות, הוא תיקן שיהיו שואלים בשם. כלומר, כשאני רואה חבר, אני אומר לו, השם ממך, ואז הוא עונה לי, יברכך השם. תנסו רגע לחשוב על הביטוי. השם ממך. מה הכוונה? מה הכוונה? א', לא שכח, ב', לא עזב. ג', אני מצהיר שהנוכחות האלוקית נמצאת לא פחות מאשר בשבת ובקשרות ובשופר ובתפילין, היא נמצאת במערכות היחסים בין אדם לחברו. השם ממך, ולכן אני צריך לכבד אותך, להיזהר בממון שלך, לא לגזול אותך, לא לרמות אותך, לא לצייר אותך, לא... כי הקדוש ברוך הוא איתך. כלומר, בועז אומר, אני מבין את הפער. תמיד יש לנו פער נתון בין מצוות בין אדם למקום לבין מצוות בין אדם לחברו. אנשים משום מה מעדיפים, משום מה יש איזו משיכה להחמיר יותר במצוות בין אדם למקום ופחות מבין אדם לחברו. אבל כשהתורה מדברת, לדוגמה, בפרשת קדושים, מהי קדושה, אז רוב פרשת קדושים עוסקת בכלל במצוות בין אדם לחברו. אומרים בדרך רעיון שאם הלוחות הברית מחולקות ל-5-5, נכון? אז יוצא שהמלל בחמש הראשונות הוא הרבה יותר מהחמש האחרונות. אז איך, אז אומרים שהחמש זה זה, ובחמש האחרונות זה כתוב בכתב גדול. לא תרצח, לא תגנוב. שתבין, גם זה, לא רק שבת, הכשרות, הדברים, גם זה. אנחנו יודעים, זה המצב, נכון? זה המצב. המצב הוא שאנשים נוטים להחמיר הרבה יותר בכל מיני עניינים של כשרויות, ודברים מהסוג הזה, שזה ודאי דבר מבורך, ופחות מחמירים. ביומו תיתן שכרו, ותוכח את המת... ולא תשנא את אחיך בלבביך, וכל מיני דברים כאלה, פחות מחמירים. כן? למי שחושב שלא תיקום ולא תיתור זה, מה? אני לא עובר על זה, מה פתאום? מה? אף פעם בחיים מישהו לא ביקש ממני מגל ואמרתי לו, לא. אבל מי שחסם איזה מישהו בחנייה, שהוא תפס לו את החנייה, עבר על לא תיקום ולא תיתור. ומי שאיזה מישהו לא נתן לו להיכנס והוא רדף אחריו בכביש, וגם כן כאילו... עושה לו בלגן וזה ולא נותן לו לעקוף, או בדיוק זה, בכביש אפשר לעבור על כל הדאורייתות האלה בקלות. בקלות. בסדר? אז בועז, דבר ראשון, יוזם תיקון חברתי. כשאתה פוגש את החבר שלך, תזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. ולכן, צדקה ויושר ומוסר וכו' וכו' בתוך המעגל החברתי. תיקון חברתי של אמון בין בני אדם ושמחה וישרות, זה המטרה. זה תיקון אחד. אבל תיקון אחר, הגמרא במסכת בבא בתרא, אומרת בעקבות הפסוקים בספר שופטים. בואו נראה את הפסוקים. וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, ואז יש כאן איזה פסוק מאוד מוזר. ואילו 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבנה מן החוץ, וישפוט ישראל 7 שנים, ועמות יבצן ויקבר בבית לחם. מה זה היה? 30 בנים, 30 בנות, מה קורה? איזה שידוכים פה. מאז ועד היום, אפשר להגיד, חתונה זה אירוע מאוד מאוד אופטימי. שלמה, יש כאן אם אתה רוצה מקדימה. חתונה זה אירוע מאוד מאוד אופטימי שנותן המון תקווה להמון אנשים. כאילו, החיים ממשיכים, יש אמון בין בני אדם. לא סתם, אחד המדדים המרכזיים למצבה של חברה זה מספר החתונות. מספר החתונות, זה באמת באירופה, מקומות שאנשים לא מתחתנים פשוט, לא שהם מתגרשים, לא מתחתנים, איבדו אותה. איבדו אותה בגלל כן, לא מתחייבים, אתה לא רוצה. אתה אומר מה להתחייב, אני אביא ילדים לעולם. וכשאנשים מתחתנים והם מביאים ילדים, שמחה, זה עדות לחברה שהיא במצב של צמיחה והתפתחות. חתונה זה רגע של אופטימיות. וכשמתחתן אדם גדול, גדול הדור, אז כולם מגיעים, יש איזה חתונה כזאת גדולה. עכשיו, יש לאורך ההיסטוריה כל מיני חתונות שנקראו החתונה הגדולה. חתונות שהגיעו אליהם, לדוגמה, החתונה של הרבי מלובביץ' עם הרבנית חיה מושקה בוורשה, לפני המלחמה, הייתה החתונה הגדולה, כי היו כל גדולי ישראל השתתפו בחתונה הזאת. אופטימיות. אחת החתונות הידועות והמפורסמות, שהייתה איזו התחלה של תקווה, הייתה חתונתו של הרבי מבלז הנוכחי, הרבי שכר דוב רוקח. הוא נשוי לבת של הרבי מויז'ניץ הקודם, כלומר, אשתו זאת אחות של הרבי מויז'ניץ הנוכחי, הרב יהושע אגר, קראו לו, תודה. ולמה זו הייתה חתונה? כי הרבי מויז'ניץ, סליחה, הרבי מבלז, אמרתי בלז, כן? לא עושה את מבין. הרבי מבלז, הוא היה הנצר האחרון של שושלת בלז מהשואה. בלז בהונגריה ורומניה, בעיקר בהונגריה, כולם מושמדו. רב אהרון מבלז ברח, נס על נפשו, אשתו וכל ילדיו נרצחו בשואה, אז הוא היה, הגיע לכאן הרירי, הוא הגיע עם אחיו, אחיו קראו לו רב מורדכי מבלגוריה, והרב הנוכחי הוא הבן של אחיו בכלל, הבן של אחיו, והוא בן יחיד, הוא בן יחיד, כל החסינים נרצחו, וכשהוא התחתן, אמרו, הנה, 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 יש תקווה, יש... ככה, משהו מתחיל. ולרבי נולד בן יחיד גם. לרבי הנוכחי יש לו בן אחד. הבן הזה כבר יש לו ברוך השם הרבה ילדים. והיום בלז, לכו תראו את הבית מדרש, איזה גדלות, איזה בית מדרש הכי יפה בירושלים, מפואר. אז יש לך איזה. מה שבועז עושה, אגב, שמעתי סיפור יפה, אני חייב לספר לכם. אפשר? בבני ברק, זה חסידות ויז'ניץ. ויז'ניץ ובלז, וגור זה החסידות הגדולות. והרבי מויז'ניץ עכשיו בנו בית מדרש חדש. כשהם התחילו לבנות, מה? בבני ברק. לא, לא, יש רק אחד. שני אחים, אבל הרבי מויז'ניץ זה האח הצעיר, ישראל. אז יש בחיפה סרט ויז'ניץ. כל פנים, כשהתחילו את התוכניות, הרבי מויז'ניץ קרא לאסקונים ואמר להם, לכו תבדקו בבלז מה הגודל שם. תגידו לי. אז הם רצו, חזרו, ואז הוא אמר להם, עכשיו תתכננו אצלנו מטר אחד פחות. יפה, נכון? תחרות, כמה שם, פה יהיה מטר פחות. יפה. בסדר, אבל הוא יודע. טוב, לענייננו. מה עושה בועז? יש לו 30 בנים ו30 בנות, כמובן לא מאישה אחת, יש לו כמה אנשים. אז כל בן שהוא מחתן, הוא מביא לו קלה מאיזה פריפריה. מדימונה, מירוחם, מקרית שמונה, מחצור. וכל חתונה, חתונה, בוא, זה הנשיא, מחתן את הבן שלו עם קלה, זה חתונה, מזמין את כל האזור. 30 בנים יש לו כאלה. כל בת שהוא מחתן, יש לו 30 בנות, הוא מביא לה גם כן חתן מאיזה מקום אחר, וכל חתונה, בשבע שנים, 60 חתונות, כל חתונה, כולם מוזמנים, אתם מבינים איזה זריקת מרץ ועידוד ואופטימיות ושמחה, הנה, גדול הדור, קודם כל גדול הדור, מתחתן עם כולם, הוא לא שומר את זה אצלו, אלא... בכל מקום זה שמחה, ובכל מקום באים, ויש אופטימיות. זה הדרך של בו אז, שיש בו עוז, להזרים, כן, זה שיעור פרטי, אחרי זה תשלם לי, בסדר, בשחור. זה הדרך של בו אז, להזרים עוצמה וחיים ושמחה, דרך מעגלי החתונות שעד היום, חייב להגיד, עד היום, זה אנשים שנמצאים בחתונות ככה אמיתיות ושמחות, וזה, מתמלאים בזה שמחה ואופטימיות ו... זה נותן המון המון כוח. זה מה שעושה בועז. זה השיטה שלו. בשפה אחרת, הייתי אומר את זה, הגברת הרגישות החברתית והמעורבות והידיעה שהקדוש ברוך הוא נוכח במעגלים החברתיים, מצד אחד, ומצד שני, הגברת השמחה. זה השיטה שלו. שיטה המנהיגותית, תן לעם שמחה, תן לעם אופטימיות, תן לעם אמון, ותדגיש את האחריות החברתית, ככה נצא מהמשבר. ככה נצא מהמשבר. זה השיטה. אז זה קצת כמה מילים על בועז. ועכשיו, אני רוצה, אנחנו הולכים פה לקראת המפגש הכי מעניין במגילה, זה המפגש בין בועז לבין רות. אבל אני רוצה לפני כן להשתמש כביכול בפרק שלנו. השיעורים הוקדמו ל-12 לאור הבקשה שלכם, החשובה והנכונה. אני רוצה רגע לנסות להשתמש בפרק הזה כדי להרוויח עוד משהו, וזה איך נכון לקרוא מדרשי חז"ל. איך נכון לקרוא מדרשי חז"ל. כולנו מכירים, אולי נקרא כמה פסוקים. פסוק, ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר נערה מואביה היא ישבה עם נעמי משדה מואב, ותאמר על הקטנה ואספתי בעומרים אחרי הקוצרים, ותעבור ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. זהו. ואז ואמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללכות בשדה אחר, גם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. כן, זה הפסוקים. עכשיו חז"ל שואלים שאלה מאוד מאוד פשוטה. בועז הוא מנהל גדול, כן, הוא שופט, יש לו מלא נערים, מלא פועלים. איך הוא שם לב לרות? איך הוא ישר קלט? מי זאת? מה חז"ל עונים? הייתה צנועה. הייתה צנועה. כל מי שהייתה לו ילדה בגן, או יש לו אחות קטנה בגן, אז בדרך כלל חוזרים בשבועות, והם אומרים, אבא, אתה יודע שרות הייתה צנועה? איך הייתה צנועה? כולם היו מתכופפות ככה, והיא הייתה מתכופפת. ואז היא מראה לך איך היא מתכופפת כאילו במקום, נכון? בלי שיראו את הזה, ומרימה את השיבולים, ואוספת, והיא הייתה צנועה, ולכן הוא שם לב. זה מדרש חז"ל. עכשיו, המדרש הזה הוא הפך גמור של הפשט. פשט הפסוקים בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. בואו נראה מה כתוב. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? בועז שם לב אליה. אבל למה הוא שם לב אליה? ויער... ויעד הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר נערה מואביה היא. עכשיו, כשאתה אומר על מישהי נערה מואביה, זה... בסדר, לא צריך לפרט יותר מדי. זה גנות, זה נערה שמגיעה ממואב, ומואב, הם פרוצים, אז היא נערה מואביה. השבה עם נעמי משדה מואב, ותאמר על הקטנה והאספתי בעומרים. איפה מותר לאסוף? מותר לאסוף בעומרים? איפה אוספים? אוספים בשיבולים. עומרים זה כבר אגוד. אסור לאסוף בעומרים, זה גזל. הוא אומר, היא גם לא צנועה, והיא גם גזלנית, גונבת כל היום עומרים. אחרי הקוצרים. בדרך כלל אחרי מי הולכים? בנות הולכות אחרי הקוצרות, ובנים הולכים אחרי הקוצרים, איפה היא? כל היום היא אחרי הקוצרים. מסתובבת אחרי הקוצרים. היא גם לוקחת מה שלא שלה, גם מתערבבת פה עם בנים, גם נערה מואביה. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית. רק עכשיו היא קצת נחה. למה אתה אומר אין קוצרות? בוא נראה את הפסוק הבא. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללכות בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי, ולא עם נעריי. זאת אומרת שהיו שם נערות, היו קוצרות, נכון? מה, מה? כן. זה הכוונה. הוא מסביר לה. עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת אחריהן. אז הן קוצרות, נכון? כבודו. זה כתוב. הלא ציוויתי את הנערים לביתי נוגח. אז אנחנו עכשיו מבינים מהפסוק הזה, מה קרה לפני כן? שגם הנערים נגעו בה. אפשר לדמיין את זה. נערה אחת, נערה, אישה, אישה לבד, בין הקוצרים. לא כל הקוצרים למדו במכון מאיר, חלק כנראה זה. ואז התחיל לצחוק עליה, בלי לעוג לה, וזה מישהו דוחף אותה, וזה כאילו, יכול להימצר כזה מצב של קלות דעת וכן על זה הדרך. אז בועז אומר, אני ראיתי שעשו דברים לא יפה, אני אצווה את הנערים שלא ינגעו בך. וצמית והלכת לכלים ושתית מאשר ישבון הנערים. אני מדלג רגע, תראו את פסוק תתוו. אחר כך, ותקום ללקט ויצב בועז את הנעריו למור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה. וגם שול תשון אולי מן הצוותים ועזבתם ולקיטה ולא תגערו בה. אז אנחנו מבינים שגם החלימו אותה, גם גערו בה, גם נגעו בה, כן? גם היא הסתובבה בין הקוצרים, גם היא הסתובבה בין העומרים. בועז אומר לה, תנו לה להסתובב בין העומרים, אל תתנהגו איתה, היא תעשה מה שהיא רוצה. אז זה ברור שמהפסוקים עצמם מוכח שרות התנהגה בצורה מאוד לא צנועה. ולכן בועז שם לב לזה. אז למה חז"ל אומרים שהייתה צנועה? כן, אז זה שאלה, כן, זה נראה כאילו שמנסים פה להסתיר את המידע, אני יודע. לדעתי זה אחד הדוגמאות המופלאות לאיך לומדים מדרש חז"ל. בסדר? אחד הדוגמאות המופלאות. חז"ל במדרש אף פעם לא באים להגיד מה היה. כי מה היה שייך לאיזה רובד? לפשט, שזה לא צריך מדרש. מדרש, אם אני הייתי מחפש מילה נרדפת למילה מדרש, זה מחפש. לדרוש משהו זה לחפש, ואת העיל דרוש דרש משה והנה שורף. משה רבינו שואל, דורש, מחפש, איפה העיל? אז כשיש לך מדרש, אתה בעצם מחפש משמעות סמויה מעבר למשמעות הגלויה. אז זה בדיוק מה שאומר המדרש. למרות שההתנהגות החיצונית של רות הייתה התנהגות לא צנועה, בעיני בשר ודם, באמת המניע הפנימי שלה היה מניע צנוע. מה ההבדל בין... בוא נגיד ככה, בוא נגדיר, מהי צניעות? צניעות זה כשאדם בוחר לחיות את חייו לפי ערכים פנימיים ולא לפי ערכים חיצוניים, זה צניעות. זה כרוך גם בלבוש ועוד דברים מן הסוג הזה. הערך הפנימי המרכזי כרגע בחיים של רות, היא עוד לא מכירה, היא לא יודעת, היא לא יהודייה. אז היא לא מכירה את כל הקודים של ההתנהגות ומה עושים ומה אומרים, היא לא מכירה. יש לה ערך פנימי אחד, מהו הערך הפנימי שלה? נעמי. זה הערך הפנימי, מבחינתה נעמי, זה הערך הפנימי, זה הקדושה, היא נעמי. אז בשביל נעמי היא הולכת עד הסוף, היא הולכת, סופגת בזיונות, הולכת בין הקוצרים, לא מכירה את כל הקודים, כמה... אתם יודעים, בתור, כל מי שגדל בחברה דתית, אנחנו כל כך חיים את הקודים של ההתנהגות בצורה פשוטה וטבעית, שבכלל אנחנו לא מבינים מה יש לו להבין, אבל יש המון המון קודים. סתם, תחשבו על התפילה, מתי עומדים, מתי יושבים, מתי אומרים המניע יש מרבה, מתי אומרים קדיש, חצי קדיש, רבע קדיש, לא... אחד המקומות הכי הכי מהודקים של קודים זה לא עלינו, כן, שלא, בבית האבל. בבית האבל יש קודים. איפה יושבים, מה אומרים וכל זה. ויצא לי כמה פעמים להיות בבתי האבלים כשהגיע מי שלא הכיר את הקודים. וזה היה...
הוא לא יושב ליד האבלים.
האבל קם, אז הוא חיפש כיסא, יושב על הכיסא של האבל. הוא ראה כיסא! ואז כולם התנפלו עליו, קום! הוא לא הבין למה, מה עשיתי? ישבתי על כיסא, לא, פה זה, פה זה. יש כל כך הרבה קודים. שאתה, כן. כן, כל כך הרבה קודים. אז רות מגיעה לשדה, יש כל כך הרבה קודים בעניים, לקחת בפרה ובלקטים ולא בעומרים, היא לא מכירה את כל הקודים האלה, היא יודעת דבר אחד, יש לי חמותי, שהיא נעמי, שהיא האישה הכי מדהימה שפגשתי בעולם, שהיא אישה צדיקה, ואני מחויבת אליה, לא משנה מה יהיה. אז זה מה שבא המדרש להגיד. כלומר, אומר המדרש, תראה אותה כאילו היא מתנהגת בצניעות היתרה, למרות שמבחינה חיצונית זה לא היה כך, אבל צניעות זה לא רק מה נראה כלפי חוץ, אלא בסדר, וזה בעיניי מדרש מדהים, ההבחנה הזאת, ובועז שם לב לזה. כלומר, זה מה שבועז אומר לה. בועז אומר לה, ויאמר בועז, עכשיו תראו איך בועז מסביר לה, הוא נסה להסביר לה את הקודים. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללכות בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה. ויכול תדבקי לי נערותיי, הוא אומר לה, תלכי עם הנערות, ולא עם הנערים. אז היא לא מבינה למה. ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? למה אתה כל כך מתפעל ממני? ואז בועז אומר לה את הדבר הבא. אומר לה, תראי, כל המהפכה שאני מנסה לעשות, היא מהפכה שבה בני אדם בתוך החברה, אולי אני אנסח את זה בצורה, אחרת. כל חברה אנושית שרוצה להתקיים, חייבת שבאיזון בתוכה יהיה ירבו הנותנים על המקבלים, בסדר? שיהיה יותר נותנים מאשר מקבלים. אם חברה עוברת את הקו, לא משנה, חברה, מדינה או קהילה, או משפחה, אם היא עוברת את הקו ויש יותר מקבלים מאשר נותנים, אז א', הנותנים מתחילים להרגיש פריירים, ואז הם מפסיקים לתת, זה מתפורר. אבל אם החברה היא, יש בה איזה פער טוב, אז היא מתקיימת. גם הנותנים מרגישים שהם לא נותנים לבד, וגם בסדר, אנחנו מבינים שיש תמיד, לא כל אחד יכול לתת, וגם הוא נתן בחלק שלו, אני נותן בחלק שלי. זה רף מאוד מאוד עדין שצריך כל מיני לשמור עליו. אז בוא, אז אומר, זו המגמה שלי, אני רוצה ליצור חברה שבה אנשים לא ישתמשו במילה פרייר. מה, אני פרייר? אני הולך למילואים, אני פרייר? אני הולך להתגייס לצבא, אני פרייר? אני לא רוצה את המילה פרייר, אני רוצה את המילה בשמחה, אני נותן. ככה נקים חברה מתוקנת. ולפעמים יש לך דמות מסוימת שהסיפור שלה מהווה השראה לאחרים. אתה אומר, הנה, תעשו כמו. סיפור אחד, אדם אחד יכול לתת השראה, כמו שלוקחים במסורות, איזה מישהו, תשמע, הסיפור שלו יכול להוות השראה לרבים. אז בועז אומר לרות, תשמעי, הסיפור שלך הגיע אליי. עזבת חברה בטוחה, עזבת מקום בטוח, עזבת, היית בת מלכים, עזבת הכל. ויען בועז ויאמר לה, הוא גד וגד לי, כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך, וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר ילדת מול שלשום, עשית מעשה גדול, מעשה אידיאלי, ישלם אדוני פעולך, ותהי מזכירותך שלמה, מעים אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. עשית פה מעשה גדול, מבחינתי את השראה לאחרים, אז אני שם לב אלייך, את יקרה בעיניי, המעשה שלך. הלכת אחרי הפנימיות ולא אחרי החיצוניות. הלכת אחרי שילמת מחירים וויתרת, הלכת ל... אני הייתי רוצה שאנשים יראו בך איזה מודל, איזה דוגמה. לאורך השנים היה לנו, נכון, כל מיני גיבורים כאלה, שכולם ככה אמרו, קוראים אחרי זה על שמם רחובות, אני יודע מה, עולה לי עכשיו פתאום נתן אלבז, נכון? אחד כזה שהוא במסירות, הוא עולה, קופץ על הרימון, רוי קליין, כמה שנים אחר כך. כל מיני אנשים שעשו, אנשים עשו מעשה אחד, אבל הם היו דוגמה ומופת לאחרים. איך כתוב בבעד אחד? מי אמר את זה?
גדעון.
גדעון. תראו בכן תעשו. יפה. יפה. אז אתה עכשיו מעיר הערה שמחזירה אותנו לתחילת הפרק. אתם זוכרים את הקריא בתכתיב? כתבנו, אמרנו ולנעמי, קראנו מודע, אבל כתוב מידע. מה ההבדל בין... בדיוק, מה ההבדל בין מודע למידע? המודע זה שזה במודעות שלך. ומידע, knowledge, יש לך עוד משהו. אז הכתוב כאילו מעביר ביקורת על בועז. אתה רואה כאן איזה מישהי? אתה רואה את הדרמה שהיא עושה? אתה משבח אותה גם? למה אתה לוקח עליה אחריות? אנחנו נראה בהמשך שהיה צריך שתקרה דרמה גדולה מאוד כדי שבועז ייקח אחריות, אבל כבר כאן הכתוב כאילו מעביר ביקורת על בועז ואומר לו, למה לא לקחת עליה אחריות? אתה בן משפחה שלה באיזושהי צורה. אבל בואו לא נקדים את המאוחר. מה? כן, נכון. ותאמר אמצא חן בעיניך, אדוני כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא יהיה כאחת שפחותך. כי אני... תודה רבה.
אתה נפגש או אתה? אין לי נפגש. הוא מדבר עם הדעה, פתאום הוא מדבר עם... לא מסכים לנו בו נפגש.
כן, בסדר.
דיברת על איך קורה מפגש.
לא, הוא פוגש את המסדה. כל הפרק הזה הוא מפגש. הוא אומר לה... הוא מגיע לשדה והוא רואה אותה, בגלל שהיא בולטת במעשים שלה. והוא אומר לה, בועז, לעת האוכל גושי הלום, ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ, בתשב מצד הקוצרים, ויצבות לכלי, בתוכל ותשבע ותותר. אז עוד פעם הוא עושה את הטעות הזאת, ויושב מצד הקוצרים. אז בועז מבין שהיא כנראה לא מבינה את השפת קוד כאן, אז הוא מזהיר את הקוצרים. ותקום נלקט ויצב בועז את הקוצרים, את נערב למור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה. כלומר, גם אם היא תלקט בעומרים, אל תעליבו אותה. וגם שול תשול אולה מן הצוותים, תשאירו לה בכוונה. ועזבתם וליקטה ולא תגערו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטה, והיא כאפה שעורים. עכשיו, בואו נבין שבועז מבחינתו, הוא עשה הרבה מאוד. הוא גם, קודם כל הוא שם אליה לב. הוא שם אליה לב. והוא קרב אותה, הוא מנהיג והיא נערה מואביה, וגם הוא דאג לה לפרנוסה. אז מבחינת בועז, אולי הוא כן מרגיש שהוא לקח אחריות, אבל הוא לא יודע על עד איכן דברים מגיעים, מה התביעה ממנו. אנחנו נראה את זה בהמשך, כן? אבל זו החוויה שלו, שהוא כן עשה מה שהוא יכול. יש כאן עוד איזה מדרש שאני רוצה, אנחנו לומדים פשט בדרך כלל, אבל יש כאן מדרש שגם עליו כדאי להתעכב. צוותים זה כשאתה כאילו תופס את החיטה כדי לקצור. אתה תופס, קוצר, אז יש לך ביד. מה שאתה מחזיק ביד. ואז אתה לוקח לעומרים וקושר את זה. אז הוא אומר, כשאתה מחזיק את זה ביד, תפילו קצת, שיפלו על הרצפה, היא תוכל ללקט. המדרש אומר, המדרש מביא שלושה אנשים, שאם הם היו יודעים, הם היו עושים משהו אחרת. המדרש אומר ככה, אם היה יודע ראובן, שהכתוב מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומחזיר אותו ליעקב. אם היה יודע אהרון שהכתוב אומר עליו ורעך ושמח בליבו, הנה אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי יצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, היה יוצא לקראת משה רבנו עם תופים ומחולות. אם היה יודע בועז שהכתוב מכתיב עליו ויתבוט ל... ויתבוט לכלי ותאכל, היה עושה לה עגלים פתומות, היה עושה לה על האש. עכשיו, זה מדרש קצת מעצבן, אז זאת אומרת, אם היה יודע, אולי ידע, הם עשו מה שהם יכלו בזמן נתון, והם... כן. אז העומק של המדרש הוא כזה. אנחנו הרבה פעמים חיים באיזושהי תחושה שאנחנו הגיבורים של הסיפור, ומה שקורה מסביבנו זה כאילו התפאורה. בסדר? אבל אנחנו במרכז העניינים. המדרש אומר לכל אחד מאיתנו, תמיד תשים שם סימן שאלה. אתה לא יודע באמת מי הגיבור של הסיפור. כלומר, כשראובן הולך להציל את יוסף, אז ברור לראובן שהוא האח הבכור, והוא עושה טובה לאחיו יוסף. הוא לא יודע שיום יבוא, ובכלל יגידו לו, אתה זה שהצלת את יוסף. כן. אולי ניתן דוגמה יותר פשוטה. מורה מלמד בכיתה. אתה המורה, יושב פה על כיסא, על הלוח וכל זה, והתלמידים. וברור למורה שהוא, אני כאן המורה, והם התלמידים. קח בחשבון שיכול להיות שאחד מהתלמידים שלך יום אחד יהיה אדם גדול. ואז יגידו לו, תגיד, אתה היית רוצה לציין איזו אישיות שאתה ככה מעריך? המורה שלי בכיתה א', ואז יקראו לך ויגידו, אנחנו רוצים להזמין את המורה של הזה, אתה היית המורה של... כן? המלמד של הרב עובדיה בכיתה א'. זה היה המלמד של הרב עובדיה. באמת, מה אתה אומר? איך הוא היה? תספר בתור ילד, איך הוא היה? עכשיו, כשהרב עובדיה היה בכיתה א', הילד בכיתה א', והמורה, תמיד לקחת בחשבון שלא בטוח שאנחנו השחקן הראשי בהצגה. בסדר? אולי מי שאנחנו חושבים שהוא השחקן המשני, הוא השחקן הראשי. כן. כן. נכון. הוא יזם את זה. יש איזה מורה למתמטיקה ופיזיקה, מורה ראשי, שכבר הזמינו אותו 3 פעמים בקורס טייס. אז עשו עליו כתבה. וזה, מה הסוד של המורה הזה? זה מורה ככה, מפעם, משמעת ברזל, הוא לא מוותר לתלמידים שלו, והוא אומר, מה? מולה עושה בלי משחקים, לא כל הזה, מולה. הוא אומר, אתם מסוגלים, ויש לו גם כל מיני כללים, עקרונות, כאילו הוא לא מלמד עם הכיתה לא מסודרת, הוא לא מלמד עם כאילו, כל מיני כללי דרך ארץ כאלה של זה, וכבר שלוש פעמים הזמינו אותו. אז זה... טוב. בואו נסיים את הפרק. ותיסע ותבוא העיר ותרך חמותה את אשר ליקטה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובעה. ותאמר לה חמותה, איפה ליקטת היום? ואנה עשית, אם הכירך ברוך. כן, איזה יופי, הבאת הרבה קמח. ותגד לה חמותה את אשר עשתה אמו, ותאמר שם האיש אשר עשיתי אמו היום בועז. ותאמר נעמי לקלטה, ברוך הוא לאדוני, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים, ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו. עכשיו תראו, המקרה בתנ״ך הוא פונקציה מרכזית. כשקוראים דברים במקרה, זה מהווה תמיד איזה אות, איזה סימן, שמשהו הולך להתהפך. הדוגמה הכי בולטת, לדעתי, זה מגילת אסתר. בזמנו כשלמדנו מגילת אסתר, הוכחנו באותות ובמופתים שהתוכנית המרכזית של אסתר הייתה להתאבד, יחד עם המן. לעורר חשד אצל החשברוש, שהיא מתכננת למרוד יחד עם המן, וככה החשברוש יהרוג אותו ואותה, אבל ברגע שהוא יהרוג את המן, סיכוי קלוש שהגזרת ההשמדה תתבצע. למה בכל אופן אסתר מחליטה במשתה השני להפיל את כל האשמה על המן ולהגיד איש צר ואוהב המן הרע הזה? מה גרם לה להשתנות? והתשובה היא מאוד פשוטה. אסתר, מבחינתה זה היום האחרון שלה. אז היא נפרדת מהעולם, מתפללת, יש מדרש כזה שממש מתאר את התפילה שלה לקראת הזה שהיא הולכת להתאבד. כלומר, ליצור מצב כזה שהחשברוש יהרוג אותה. אז היא מסתובבת בחלונות, היא נפרדת מכל קרוביה, נזכרת בהורים שלה שנפטרו, היא כבר, כאילו, היא כבר אחרינו. פתאום היא מסתכלת מהחלון והיא רואה דבר נורא נורא מוזר. מה היא רואה? היא רואה את מרדכי רוכב על הסוס ואת המן לוקח אותו וצועק, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. זה טוויסט בעלילה, זה לא אמור להיות. המן רק רודף אחרי מרדכי פתאום. אז היא אומרת, וואלה, יש פה איזה סימן, אני אנסה ללכת על כל הקופה, להפיל את הכל על המן. יש כאן איזה רמז. נעמי אומרת, הגענו כאן לשדה בית לחם, יש פה 1001 צדות, 1001 זה, מה הסיכוי שאת טיפלי על מישהו, שהוא קרוב משפחה? קרוב משפחה קרוב, כמו שאמרנו, בועז הוא אחיין של אלימלך. ושהוא גם יכיר אותך, וגם יזהה אותך, וגם ידבר איתך, וגם... הסיכוי הוא קלוש! 0.00, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? מה פתאום שראש הממשלה, בועז הוא השופט, יעצור וידבר עם נערה פשוטה, שהיא מואביה, וגם... זה קרה לבת שלי שבוע שעבר. היה להם טיול. יש מסע בנייה. בנייה... איך קוראים? לא ריין. נדמה לי שזה לא ריין. מה? לא, יש הרבה בנייה, ברוך השם, גיבורים כולם. יש בנייה אחר שיש עליו ניגון לבנייה של להקת אלמה. לא יודע, אולי אני טועה, לא משנה. מסע לאחד הבנייה, זה מסעו, זה מסע בירושלים בלילה, בקיצור, משהו. ועליהם אוטובוס, אז היא עולה לאוטובוס. יש בה מקדימה, הבא שלי, כן, דברנים כאלה. אז התחילו לדבר עם הנהג, היא ועוד חברה שלה. אז אומר להם, איפה אתם? פתח תקווה, דרגני, זה. אז... אז התחיל לשאול, איך קוראים לאבא שלך, איך קוראים לאמא, לסבתא שלך? אז היא אומרת לו, סבתא ניצה. אז הוא אומר לו, סבתא ניצה. אז אחות שלה זה היא, והיא, והיא, והאימא שלה זה סבתא גמילה, ואמר לה את כל המשפחה. אז היא כאילו ככה, איך אתה יודע? בקיצור, זה בן דוד של אמא שלי. ברגע שהוא אמר, זה ניצה, אז הוא ציון בוחובזה, נהג אוטובוס. היא התקשרת אלינו, התקשרה לסבתא ניצה לזה. מה הסיכוי שילדה בכיתה ת' תעלה על אוטובוס ותדבר עם הנהג? ופתאום יהיה איזה סיכוי קלוש, כן? שזה משהו משמח, הקרבה הזאת שנוצרת. אז נעמי אומרת, מה הסיכוי? בוודאי יש פה איזה אירוע שהולך להתגלגל לגאולה. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר לכם, וזה דבר ממש יסודי מאוד במגילת רות, חשוב מאוד, בסיסי, בלעדיו קשה מאוד להבין את מגילת רות, תרבותית, בסדר? יש בתורה מצוות ייבום. אתה מכיר מצוות ייבום? מצוות ייבום זה שלא עלינו, אם מישהו התחתן עם אישה ונפטר ללא בנים, אז התורה מצווה ללא ילדים, כן? התורה מצווה שאשתו תתחתן עם אחיו. תתחתן עם אחיו ויוולד להם בן, ואת הבן הזה יקראו על שם האח שמת. וזה לא רק לקרוא שמות, אלא הוא גם נהיה יורש. כלומר, הוא עומד במקום נכנס בנעליו ממש. עכשיו, זה התורה מצווה, זה חובה. אבל מושג היבום במקרא הוא הרבה יותר רחב. הם נהגו ליבם לכל האורך. מה? הוא מושג, כלומר, גם אם, נגיד, הייתה, גם אם דוד היה מתחתן עם אחיינית שלו, שהתייתמה, כן, בחורה צעירה, בת 13, פתאום התייתמה, וזה, והיה דוד היה מתחתן איתה, זה היה נקרא ייבום. ייבום זה היה המושג הרחב לכך שאנחנו לוקחים אחריות, ולא נותנים למישהו מהמשפחה שחווה יתמות או אלמנות, לא נותנים לו ליפול, כי המשפחה, בתקופת המקרא, היא שבט מאוד מאוד חזק שדואג לדואג. התורה צמצמה את זה ואמרה, במקרה הזה אני מחייב, במקרה של אשת אחיו, כן? זה חובה. אבל מושג היבום הוא הרבה יותר רחב מהחובה. גם דוד שמתחתן עם אחיינית, גם דוד שמתחתן עם בדודה, גם כל מה שמותר לפי קריבת הרעיות, היה נחשב ייבום. זה היה מאוד מאוד מקובל. מאוד מאוד מקובל, שאתה לא נותן, אם קרתה איזה טראומה, קרתה איזה טרגדיה במשפחה, וחלק כאילו זה, אתה לא נותן לו להידלדל, יאללה כבר, אתם כבר לא מבטרים. מאוד מאוד חזק. תנסו, במובן הזה אולי אפשר ללמוד טיפה מהשבטיות הערבית היום, כאילו המשפחה היא מאוד מאוד מרכזית.
למה זה לא נהוג היום?
מה? הסיבה שזה לא נהוג היא בגלל, הרי אסור להתחתן עם אשת אחיו, היא אסורה עליו. ערווה. אבל כשיש ייבום, אז בא עשה ודוחה לא תעשה. אבל כדי שעשה ידחה לא תעשה, צריך שמי שמייבם יכוון לשם מצווה בלבד. אם הוא מכוון לא לשם מצווה, אלא מכוון גם להנעת עצמו, אז הוא פוגע בערווה. אז חז"ל כבר חששו לזה, ובהתחלה תקנו שחליצה, והפכו את הסדר, ואמרו חליצה קודמת ליבום, אבל כמו שהעירו כאן, יש עדות שעד היום נוהגים לייבם.
שכן שלי
יודעת כולכת ליבום. כן? מה? אז זה תלוי כמובן אם אפשר להתחתן עם שתי נשים או לא, אבל בגדול מעדיפים אח רווק. יש סדרי עדיפויות. אז אומרת נעמי, ואת אומר נעמי לקלטה, ברוך הוא לאדוני, תראו מה הסיכוי, יש כאן רמז. קרוב לנו האיש מגואלנו, כלומר, הוא בוודאי ייקח פה אחריות. הוא לא יסתפק בזה שהוא נתן לך כמה חיטים שיהיה לך מה לאכול. הוא ייקח לנו אחריות, כי זה היה מאוד מאוד מקובל, תרבותית, חברתית. הוא ייקח איזושהי אחריות, הוא יפתור את הבעיה. הוא יחתן אותך עם איזה מישהו. ואז רות אומרת לה, ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי, הוא אמר לי לדבוק עם הנערים, אז מיד נעמי מתקנת אותה. ותאמר נעמי אל רות, קלטה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו. בטח הוא אמר לך נערות, ואת ממשיכה להתבלבל. זה רק מראה כמה היא לא מבינה את הקודים. ולא יפגידו בך בשדה אחר, ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה. הפסוק הזה, חיים וראי, הוא פסוק דרמטי. זה אומר, קציר השעורים מתחיל בניסן. קציר החיטים מתחיל בסיוון. אז אומר, ניסן, יער, סיוון, עד אמצע תמוז. נעמי נמצאת שם, רות נמצאת שם, עם בועז. ומה קורה? כלום. כלומר, מבחינתו, בועז עשה מה שצריך, הוא מאפשר לה ללקוט, יש איזה. והוא לא מוכן לקפוץ לתוך הסיפור הזה. וזה ממש סוגיה, כלומר, אתה נמצא ליד האירוע של הגאולה, אבל הוא עובר לידך, אתה לא חלק ממנו. וכמו בהרבה מאוד מקרים בתנ"ך, דברים שלא קורים בדרך הישרה, יש דרכים אחרות שהם קורים, דרך מפותלת, דרך אולי עקומה אפשר לקרוא לזה, אבל הדרך הזאת היא סופה שהיא מולידה ישועה גדולה. מה הייתה הדרך המפותלת והעקומה? נראה בעזרת השם בשבוע הבא. כן.
למה אתה יודע שגואלנו שאומר?